היום אני שואל אתכם מה אנחנו נלמד, כי יש שתי אפשרויות. הדבר שאני רוצה ללמד, זה חזק מדי בשבילי, זה את הפסקאות שלמדנו בשיעורים האחרונים. אני חושב שאם אפשר להתבונן בהם, אנחנו דיברנו בצורה מופשטת, בצורה של עקרונות רוחניים, אבל מה שיכול מאוד מאוד להסביר בצורה ממשית את הפשר הזה של האיש והאישה, זה ההבדלים או המיוחדות של שרה מול אברהם. שרה מול אברהם ביחס לעצמה וביחס ליצחק. זה מה שהייתי רוצה וזה מה שנכון, רק שהעברתי משהו דומה לזה בשבת חיי שרה. זה יכול להיות שזה חזרה לחלק מהאנשים. אז אם זה חזרה, אני אמשיך בפרק. אז אני צריך לדעת מה אתם אומרים. בואו נעשה הצבעה. מי בעד לעבור למשהו אחר? הושיע את עמך וברך את. תרים יד עוד פעם, איתן. ומי בעד שאני אדבר על אברהם ושרה? הושיע את עמך. אפשר גם משהו שלישי? אז מי ששמע אברהם ושרה יכול להמשיך את קידושים. מסכת טובה. גם חזרות, זה לא נורא, באמת זה לא נורא. אנחנו פוגשים את שרה שלוש פעמים, בשלוש פרשיות. ובשלושת הפעמים הללו היא כביכול לא יוצאת טוב, היא יוצאת מצוין שרה ממנו. האמא שלנו שקבורה פה מעט המכפלה, שממנה ומאברהם, הכל התחיל. אבל כשאתם פוגשים את הפשט של הפרשות, אז הדמות של שרה, בלי להקשיב לעומק, הדמות של שרה מאוד, מאוד לא פשוטה. זה לא רק אנחנו אומרים, זה גם חז"ל אומרים. על הפרשה הראשונה אני מדבר, כתוב, על אברהם כתוב הרבה, על שרה כתוב מעט מאוד. על שרה כשאנחנו מתמקדים בשרה. וכשאנחנו מחפשים את הפרשיות שבהן התורה מתמקדת בשרה, אז זה מורכב, מסובך, ושרה יש את אברהם לא ילדה, לא. ולה שפחה מצרית ושמע אגר. ותאמר שרה אל אברהם, הנה הצרני אדוני מילדת, בונה לשפחתי, אולי ייבנה ממנה וישמע אברהם לכל שרי. ותיקח שרה יש את אברהם את הגר המצרית שפחתה, מקץ 10 שנים יושבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה. זאת אומרת, זה דווקא גדלותה של שרה, הנקיותה, שהיא אומרת, מה, אם לי אין בנים, אז לאדם הגדול הזה, שרה היא אשתו של אברהם, והיא אוהבת את אברהם, היא קשורה לאברהם, היא מאמינה באברהם, והיא כל כך רוצה ללדת בנים לאברהם, והיא יודעת בבירור שמהזרע שיצמח מאברהם יקים את אברהם, היא רואה שלא. היא רואה שלא, אז בענווה עליונה, היא לא מוכנה שלאיש הזה לא יהיו בנים. היא כל כך לא רוצה שתהיה אישה אחרת. זה יוזמה של שרה, אני מתכוון כל הסיפור. היא זאת שבאה, בונה על שפחתי. היא אומרת, אני לא אתן לאיש הזה להיעלם, כמו קוריוז, בלי המשך, לא אתן הדבר הזה, ליופי הזה להיעלם מהעולם, לצערי הגדול, ומציעה את הגר. למה מציעה את הגר? כי הגר היא באמת אישה ענקית, הגר היא בת פרעה, והיא אמרה, מוטב לי להיות שפחה בביתו של זה, מאשר להיות בת מלאכים במצרים. הגר זה מישהו מתוך תומעת גאולי מצרים, הצליחה, והדינות רוחנית העליונה, בענבה, נסיכה מצרית, הולכת להיות שפחה בביתו של זה. ושרה מתבוננת, שרה מחפשת שידוך לאברהם במקומה, היא רוצה להיות. אבל הדמות, הנפש הכי מרוממת, שיכולה להמשיך את אברהם בעולם, זאת הגר, זאת שרה בעצמה. והיא זאת, זה לא רק, היא גם מציעה את האופציה הזאת, היא גם מציעה את הגר, וכתוב, תיקח שרה יש את אברהם את הגר המצרית שפחתה. אברהם הוא פסיבי ושרה מארגנת את הכל. ויבוא אל הגר ותר, באמת הגר בהיריון, ותר כי הרת, הגר רואה שהיא בהיריון, ותקל גבירתה בעיניה. אומר רש"י, ותקל גבירתה בעיניה. שימו לב, הגר לא אומרת מילה אחת לשרה. היא לא אומרת מילה, זה בעיניים שלה, זאת אומרת בהסתכלות שלה. למה? הגר מסתכלת על השרה בצורה שונה. אומרת הגר, אמרה, שרה זו אין סתרה כגילויה. מראה עצמה כאילו היא צדקת ואינה צדקת, שלא זכתה להיריון כל השנים הללו, ואני נתעברתי מביאה ראשונה. פעם אחת אברהם בא אליה, פעם אחת, בו, נתעבר. אז היא אומרת, שמו, אני פספסתי, אני לא מאמינה, אבל אין סתרה כגילויה. משהו פה, הכל זה מערכי המחשבות הפנימיים של הגר. הגר מתייחס מאוד יפה לשרה, בטח מוכירה לתודה וכו', אבל היא אומרת, אני פספסתי, יש לי הוכחות, אני לא מבינה. אני יודעת כמה אני מורכבת, כמה אני לא מושלמת, אבל פעם אחת הייתי עם אברהם, בום! כל כך הרבה, עשרות שנים, משהו פה לא קורה, לא מובן. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרק ירדת והקל בעיניה, השפט אדוני ביני אבניך, מה זה חמסי עליך? שרה רואה שהגר, שוב, לא כתוב בשום מקום שלא מתנהגת אליה יפה, ותקל בעיניה, חמסי עליך, מה זה חמסי עליך? אתה שומע ביזיוני ושותק. מה זה שומע ביזיוני ושותק? היא לא מכבדת אותך, אם מישהו לא מכבד אותך, אז מה עושים? א', לא כולם צריכים לכבד אותי, מה קרה? ואף אחד לא צריך לכבד אותי. וב', תחזרי בתשובה, אני יודעת, תהיה יותר צדיקה. מה את רוצה מהגר? אם מישהו חושב עליי שאני רוצה, מה, אני בא בתלונות לאברהם שעיף אותו? כן. ויאמר אברהם לשרה, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך, ותענה שרה. ותברח מפניה. שרה מענה את הגר. רש"י אומר, הייתה משעבדת בה בקושי. אומר הרמב"ן. צריך אומץ בשביל לקרוא את הרמב"ן, אז אני אוסף אומץ וקורא את הרמב"ן. חטאה אימנו בעינוי הזה. חטאה אימנו בעינוי הזה. וגם אברהם בהניחו לעשות כן. ושמע השם עליוניה ונתן לבן שיהיה פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי. עד היום הבעיות שיש לנו עם החבר'ה מהצפון ומהדרום, אומר הרמב"ן, זה בגלל הפסוק הזה. זה הפסוק הזה, זה הרמב"ן, זה לא... מי שצריך להסביר לו איך ללמוד תורה. חטאה אימנו בעינוי הזה. טוב, אנחנו נשתדל לרומם גם את מה שכתוב ברמב"ן. אבל אנחנו באמת לא מבינים. בגלל שעשי לה טוב בעינייך. מה זה הטוב בעינייך? נדייק במילה, נכון? אברהם לא חושב שצריך לעשות להגר צרות. הוא לא אומר עשי לה מה שצריך. הטוב בעינייך, אברהם כביכול נכנע לשרה. נכנע לשרה, וזה שהוא אברהם הרשה לה לעשות לה הטוב בעינייך, זה כבר אומר הרמב"ן שגם אברהם בן יכול לעשות, כי הוא היה שותף לחטא של שרה. אז בתעני השרה הייתה משבת בבקושי, אז היא בורחת. וימצא מהלך אדוני עליהן המים במדבר על העין בדרך שור, ואומר הגר שפחת שרה, תראו, זה אחד שפוגשת מלאכים, חופשי חופשי פוגשת מלאכים, הייתה בית של אברהם, היא לא קטנה. אי מי זה ואת ואנה תלך, אם יפנה שרה גברתי אנוכי בורחת, אומר היה מלאך שוב אל גברתך, ויתעני תחת ידיה. לכי לשם, ציווה אותה לשוב ולקבל אליה ממשלת גבורתה. בני שרה ימסלו בזרעה לעולם. ומה? והנה חרה ויולדת בן, כי כבר הייתה בהיריון, בגלל זה הזלזלה בשרה. אבל חז"ל אומרים ששרה הכניסה עין הרע בעיבורה של הגר והפילה עוברה. לכן צריך לבצר לה עוד פעם, שתהיה עוד פעם בהיריון, והבן הזה ישמעאל, פגשנו אותו. לא תמיד היה נחמד בהיסטוריה איתו. אז אנחנו רואים את הפרשה הראשונה, ואנחנו מתפלאים מאוד על ההתנהגות של שרה. מתפלאים, יש איזה תשובות, בסדר, אבל במבט הפשט, איך שרש"י מסביר, איך שהראשונים מסבירים. אז בגלל ששרה הגר חושבת עליך, תקחי את הגר לשיעור, מה זה חשוב לך, מה חושבים עליך בכלל? שיחשבו עליך עד מחר, זה התשובה הראשונה, נכון? אם זה כן חשוב, אז מכל ביקורת, נבנים, מתגדלים, באמת זה שאלה, תשאלי ישר, אבל שרה לא עושה את זה. זאת הפרשה הראשונה. הפרשה השנייה היא חוזרת על עצמה, בפרשת וירא. זה הפרשה שאנחנו קוראים בראש השנה. רואה שאנחנו קוראים שתי פרשיות. ביום השני אנחנו קוראים את הפרשה של עקדת יצחק. זה עניינו של יום. זכות יצחק, זכות עקדה, זה הזכות שיעלה זכר העקדה לפנינו, זה הזכות הרוחנית שעם ישראל יתייצא עמה לפני הקדוש ברוך הוא. ביום הראשון אנחנו קוראים את זה ששרה מגרשת את ישמעאל. ואברהם בן מעט שנה ותיוולד לו, ויגדל אל ויגמל. ותרת שרה את בן הגר המצרית אשר ידע לאברהם מצחק. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת מבני יצחק. שרה באה בתלונות לאברהם תגרש. וזה אנחנו קוראים ביום ראשון של ראש השנה. אנחנו קוראים ביום ראשון של ראש השנה, אז אם נגיד לפי הפשט, זה לא לפי הפשט, אני נגיד, כדי שאת הפרשה של העקדה נשמור ליום השני, אז חיפשנו את זה שכתוב פרק קודם. אז זה לא משכנע אתכם, אני מקווה. יש סיבה יותר רצינית. אנחנו קוראים פרשה שהיא לכאורה עוד פעם מוציאה כביכול את שרה לא כל כך טוב. הוא מצחק, ושרה אומרת לו, תגרש אותה. ויראה הדבר מאוד בעיני אברהם על אודו בנו. ויראה הדבר, למה ויראה הדבר על אודו בנו? שאמרנו לו שולחו, מה זה מצחק? מה קרה מצחק? יש פה כל מיני הסברים. מה שאומר מצחק זה לשון עבודה זרה, מביא פסוקים. דבר אחר, לשון גילוי עריות. יש דעות שהוא ירה בו חיצים, מצחק, יורה בו חיצים. אבל גם עבודה זרה, גם גילוי עריות וגם חיצים, הוא לא באמת, הנה הרמב"ן אומר, לשון עבודה זרה, לשון רציחה, לשון גילוי עריות. הוא לא באמת רצח את יצחק. הוא לא באמת לקח חיצים וירה לכיוון שלו. הוא בצחוקים כאלה, בכיוון פה, בכיוון שם, הוא לא באמת גילוי עריות. הוא לא באמת עבודה זרה, צחוקים כאלה. צחוקים, לועג לו קצת, מצחק. יש פה עוד פרשנים שמסבירים מצחק. הספורנו אומר, מלעיג על המשתה שנעשה בבית אברהם. אומר, נו באמת, שרה ילדה מאברהם, נו זה בטח מאבימלך. עוד ביטויים יש בפרשנים, מה אני זוכר באבן עזרא שהוא אומר, מצחק, תראו מה הוא אומר, כי כן מנהג כל נער. יש אח גדול, אח קטן, יש מורכבויות. שמעתם על זה פתח פעם, אצל השכנים, קראתם בספר, אח גדול, אח קטן, יש... אומר האבן עזרא, כי כן מנהג כל נער, ותקנה בו בעבור היותו גדול מבנה. אז אם יש את אותה אימא לשני האחים, זה יותר סביר. אם זה אימאות שונות, זה יותר מורכב, צריך יותר כוחות, אבל משהו בנאלי, משהו שגרתי לחלוטין. וכששרה רואה את זה, היא אומרת לו, תגרש. מה זה תגרש? הוא ימות או מגרש אותו? איפה הוא יגרש אותו? ולכן, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם, לדוד בנו. ויאמר אלוקים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זר. אז מה אברהם לוקח את, מגרש אותו מהבית, לחם וחמת מים, והוא כמעט מת, וכולי. אף הילד על שכמה, למה? תיסה, כתוב, ויתן אל הגר, שמה שכמה ואת הילד ושלחיה. למה אומר רש"י שהכניסה בו שרה עין הרע והחזת הוא חמה ולא יכול ללכת ברגליו? פעם שנייה ששרה עושה עין הרע, אני לא יודע מה זה עין הרע, אבל זה לא נשמע נחמד שמישהי מכניסה עין הרע. פעם הכניסה עין הרע באגר והפילה, עכשיו ישמעאל חולה. מה קורה פה? זה שרה אימנו, אברהם הוא עמוד החסד, אברהם זה האדם הגדול בענקים. אברהם זה מי שפתאום יצריע לכל, ואברהם זה מי שמכניס אורחים, כן, שרה הכניס אורחים ביחד איתו, נכון? אברהם הוא עמוד העולם, עמוד הגבורה, עמוד האמונה. מה אתה רואה בשרה? אתה רואה פה בשרה, כן, הוא לא יכול להכניס אורחים לבד. אברהם ושרה החזיקו את המפעל הזה, מערי, שלא סעים. אבל במערכת היחסים בין שרה לאגר, אנחנו רואים משהו שהוא מביך אותנו מאוד, משהו שמסובך מאוד, משהו שהוא לא מראה לנו את גדלותה של שרה, אלא... מורכבות היא זו, תעיף את הילד הזה מהבית. מה זה תעיף את הילד הזה מהבית? אין דבר כזה תעיף. תעיף זה לא כמו שהם מעיפים אותך מהמוסד. מקווה שגם זה לא נעים. הוא כמעט מת בעצמה. תעיף אותו כי הוא... כי חי מנהג הנערים. ושוב, הוא לא באמת ירה בו חיצים. גם לפי הדעות המדרשים. הוא ככה צוחק כמו שילד בן 13. צוחק עם אחיו בן 15. צוחק עם אחיו הקטן בן שנתיים. זה בן 3. בדיחות שלא מצחיקות אחרים, אבל מורכבויות בין אחים. זה לא קיים ברבי, זה לא בכיוון. זה הסיפור השני על שרה. והסיפור השלישי על שרה, שהוא מאמת אותנו, שהוא דורש מאיתנו להסתכל בצורה יותר עמוקה, כי אחרת לא מובן, זה פרשת העקדה. משום שפרשת העקדה זה שיא הפסגה של אהבת אלוקים, של הקשבה לאלוקים, של אמון באלוקים, במצב הכי קשה, הכי מסובך, התנגשות חזיתית של האמון, והקשר החי לבורא עולם מול התובנות האנושיות והרגשות האנושיים, ואברהם אבינו מצליח להתעלות לפסגות אין קץ של העקדת יצחק, נס להתנוסס. זה הנס, זה הניסיון הקדוש בניסיונות. ואברהם אבינו יוצא משם כשהוא כולו, הוא ויצחק, כולו צרופים באש קודש. איפה שרה בתוך העקדה? אין שרה בתוך העקדה. היום השם על אברהם, אברהם, ואומר, הנני, קח את בנך, את יחידה, איפה שרה? אין שרה. כשבו הוא בכלל לא דיבר על שרה. לא פנה אל שרה. ולפי המדרשים, לא ברור, לפי חז"ל, לפי הפייטנים, הוא בכלל לא גילה, נכון, בפיוט, העוקד והנקד והמזבח, אז שרה שואלת את אברהם, לאן הוא הולך, ומה אברהם עונה לה? תעזרו לי. איך? הלך והוראו? עד לא למד עבודת שחק. הוא עוד לא למד, אני צריך לחנך אותו. תגיד לה. אני הולך לשחוט אותו, אלוקים אמר, תאמיני, תהי חזקה. הוא לא מערבב, כי זה נכון שהוא לא למד עבודת שחק. אבל זה לא כל האמת, זה חלק קטן מהאמת. זאת אלוקים לא פנה אליה, וגם שהיא שואלת, אלא כשהנער שואל אלא יעשה לו עולה, אז הוא אומר לו ככה אלוקים אלא יעשה לבני. אפשר להבין. אבל שרה הוא בכלל מזיז הצידה. הוא לא מספר. והפרשה הבאה מיד אחרי פרשת העקדה, זה פרשת חיי שרה. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. מה הקשר בין פרשת חיי שרה למותו של יצחק? סליחה, בין עקדת יצחק. הוא אומר רש"י, לספוד לשרה ולבכותה, נשמחה מיתת שרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקדה שנזדמן בה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה. למה כתוב פרשת חיי שרה מיד אחרי? זה הייתה סמיכות עניינים. זה באמת קרה מיד אחרי. מה פירוש מה קרה אחרי? הודיעו לה, רש"י פה מאוד מקצר את המדרשים, אבל הודיעו לשרה שאברהם הלך לשחוט את יצחק, פרחה נשמתה ומתה. יש מדרשים אחרים. יש מדרשים שאומרים לשרה, אברהם הלך לשחוט את יצחק. אז היא רצה אחריו. רצה, מנסה לעצור אותו. וכשהיא מגיעה לחברון, אז השטן נדמה לה, כמין מישהו אומר, אין, כבר לא תעצרי אותו. כשמשהו מת, נפלה מהגג. ומתה. איך הם הגיעו מבאר שבע לפה? מאותה שנה הם היו בבאר שבע. אז קודם כל, שרה לא שותפה לניסיון העקדה. למה אלוקים לא פנה אליה? כי כביכול היא לא יכולה... היא לא יכולה להיות שותפה, ולא רק שהיא לא הייתה שותפה ונותנים לו פנה, היא ניסתה לעצור את זה בכל הכוח. ניסתה לעצור בכל הכוח. וכשהיא שומעת שזה קרה, אז היא נפלה מהגג. ומתה. ורש"י מביא משהו יותר קשה לעיכול. זה לא כשהיא שמעה שהוא מת. לא כשהיא שמעה שהוא מת. סיפרו לה! הוא לא מת. ככה רש"י מביא, נכון? שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט. זאת אומרת, בשנייה האחרונה סיפרו לה שזה כבר היה סגור לגמרי, בשנייה האחרונה ניצל, היא שמעה את זה, היא לא יכולה לחיות ומתה. פרחה נשמתה עצמאית, בלי פול מהגב. חטפה שבת, דום לב, לא יודע בדיוק מה להסביר. אז אתה מעמיד פה בשלושת הסיפורים האלה את שרה מול אברהם, את הגודל העצום כביכול, את הגודל העצום, ולכאורה אתה לא מבין מה קורה פה, אבל אנחנו לא באמת לא מבינים מה קורה פה, אנחנו מבינים שאיך... וירא הדבר מאוד בעיני אברהם, ויום אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל המתך, כל אשר תאמר עליך שרה שמע בקולה. כל אשר תאמר עליך שרה שמע בקולה, מביא רש"י את מדרש רבה, ללמד שהיה אברהם תפל לשרה בלוויות. תפל בטט, תפל קטן מאוד, שולי. מה שנראה לנו מסובך, ומה שנראה לאברהם אבינו מסובך, מה שנראה לרמב"ן מסובך, אומר לו אלוקים, כל אשר תאמר לך שרה, לא בגלל שאתה צריך להתנהג יפה לאשתך, ואשתך יותר חשובה מכולם, בגלל שזה נביאות. יש פה נביאות שהיא הרבה יותר גבוהה ממך. זה לא קטן משרה בנביאות, אתם מבינים? יש קטן, יש גם שתפל. תפל זה נשמע כמו תופעת לוואי, יש עיקר ויש תפל. אתה נשמח, העיקר פה זה שרה, ואתה רק נשמח. אז אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מבין פה דברים שאתה יכול להחמיץ אותם במבט הראשון של הפסוקים. אז מה מסתתר פה מאחורי הפסוקים? אני חושב שבגלל זה קוראים את הפרשה הזו ביום ראשון של ראש השנה. משום שיש שתי עקדות יצחק, יש שתי מעמדים של הר המוריה. יש שני מצבים של עמודה מול השם. המצב המוכר לכולנו זה עקדת יצחק. עקדת יצחק זה עקדה גברית. זה ניסיון, עכשיו אני חוזר לפסקאות שלמדנו בפעמים האחרונות. זה ניסיון גברי. אברהם הוא איש, אברהם הוא גבר. וכגבר, הקדוש ברוך הוא מטובע ממנו, הוא מציב בפניו את האפשרות להתעלות ולהקריב לקדוש ברוך הוא את כל מחשבותיו, כל אמונותיו, כל ידיעותיו, כל זה מתברר בבירור הקשה והנורא הזה שדוחף את אברהם לקצה, 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 לשאלה. תודה רבה. בניתי על הכוס שלך. מה נעשה? הרי מעלה עליי כאילו שתיתי אותה. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה. אז באמת אנחנו קוראים כל בוקר את פרשת העקדה, כי גבר צריך להתגבר, נו, זה סייסים, אין ולא תוכל להיות לעולם פרשייה שהקדוש ברוך הוא תובע מאדם. הוא לא ידע שזה ייגמר בסוף בשנה שהמלאך יגיד לו, אל תשלח את חיינם. אבל שרה היא אמא, שרה היא לא אבא, שרה היא אישה, ושרה נטבעת למשהו אחר לגמרי. זה שאלוקים לא פונה אל שרה ומסר לה על עקדה, זה לא בגלל חולשתה של שרה. זה לא בגלל שנשים לא יכולות לעמוד במעמד כזה. התפקיד של שרה הוא תפקיד אחר לגמרי. כל אשר תאמר שרה שמע בקולה, אנחנו מקשיבים לקולה, כן. מקשיבים לקולה ושומעים דברים אחרים. אנחנו נלך אחורה, נלך מהפרשה האמצעית ששרה מגרשת את... אולי נתחיל לפי סדר הפרשיות. נתחיל מזה, ותקל גבירתה בעיניה. אגר לא אשמה שבתקל גבירתה בעיניה. אמרנו, אגר היא בסדר גמור, היא צדיקה. גם בעיני שרה יש שידוך הכי מתאים. אני לא אחזור לכל הדברים טובים שאמרנו על אגר. אין לי בעיה לחזור, אתם זוכרים את זה. אז מה הבעיה? יש בעיה. משום שמה עבודת השם של שרי? שרי ואברהם הם אלה שבהם בחר השם, כשותפים שלו, כאלה שדרכם תצמח כל מגמת הגאולה, כל החפץ האלוקי, כל מה שהוא מבקש מהיקום כולו, אלה תולדות שמיים וארץ בהיברעם. אל תקריא בהיברעם, אלא באברהם. אברהם ושרי הם אנשים. הם אנשים, בשר ודם, ואנשים שמה שחי בקרבם, הנשמה שלהם, הסגולה שלהם, היא כל הדורות כולם, עמד הר סיני, תמון בהם. כל מה שביקש אלוקים, כל המחשבה שקדמה לעולם, תמונה בהצלחה של האנשים האלה, להיות האנשים האלה. והעסק מסתבך, אתם יודעים, זה לא קל. בסגולה הם כאלה, בדרכי החיים, ברור שהם אנשים גדולים ואדירים ונישאים, אבל הם לא הקדוש ברוך הוא. יש במורכבויות ויש שאלות. כשיוסף נלד לרחל, אז היא קוראת לו יוסף, למה היא קוראת לו יוסף? אסף השם חרפתי. מה חרפתה של רחל? שהיו אומרים עליי שאלה לחלקו של אסף. על רחל, אתם זוכרים? שכשהם היו צעירות רחל ולאה, אז לאה הייתה בוכה. למה לאה הייתה בוכה? כי היו אומרים עליה שהיא תעלה לחלקו של אסף. למה? כי יעקב באמת אהב את רחל. ויהב יעקב את רחל, ויעבוד שבע שנים ברחל. ועליה כתוב, והיה השם כסנועה לאה. שמע השם כסנועה נוחי. אבל אחרי כמה שנים, יעקב ממשיך לאהוב את רחל, זה בסדר גמור, אהבתו רק עולה ופורחת. אבל רחל, רחל אימנו, הצדקת הגדולה הזאת, יש לה חרפה. יש לה חרפה, מה זה חרפה? שאומרים עליה שאלה לחלקו של הסב. מי הטיפש שאומר עליה, היא בכלל נשואה כבר ליעקב. מי השייטה שאומר את זה? וזה לא, מי השייטה שאומר את זה? זה רחל, רחל קטן. למה רחל סופרת אותו בכלל? שזה מה שקרה כשנולד יוסף. אסף השם חרפתי. יש, רחל מגלה לנו. היא פותחת לנו צוהר, סגור ליבה, ומגלה לנו מה המחשבות הפנימיות שלה. והמחשבות הפנימיות שלה, שאולי יעקב יגרש אותי, ואני צריך להתחתן עם אסף. מה קרה לך רחל? את אוהב אותה. זה חרפה. מה זה חרפה? זה ביטוי שצריך הרבה לברר. אבל זה דברים שפוגעים בוודאות הפנימית. אנחנו עומדים מול הקיר, אני מדבר על אנשי הקודש, דמויות העליון, אלה אבות ואימהות האומה. רחל אימנו, מה נגיד יותר? רחל אימנו. ורחל אימנו, במשך השנים האלה, הכרות שלה, אף אחד פה לא יעביר את שיעורים, לא בביטחון ולא באמונה. אבל מי היה אומר לשיטה היפה כל שנסם? יש לה איזה מחשבות כאלה, סתני הסברה, שבאים לבקר גם אותה. ושואלים אותה, רחל, רחל, למה באמת אין לך בנים? מה קורה? ללאה יש, לבלעה יש, לזלפה יש, הרבה תשובות טובות. מה קורה שאין לך בנים? איך יעקב אמר לה? התחת אלוקים אנוכי כמנעים לך פריבתם? יעקב אומר, אחר זה. אלוקים אומר משהו. אני בטח אוהב אותך, את כל החיים שלי. אלוקים אומר משהו, ויש איזה חשבון לא פשוט בכלל, שאתה מציב אידיאלי ומציב רף, ונלחם על גדול, ויודע בגודל שלך. אבל אתה אדם, ובתור אדם אתה אמור להיות עטור גם בענבה, זה התפארת שלנו. הענבה, הבושה, והידיעה שאנחנו לא מושלמים. וכל עוד לא נולד רחל, כל עוד לא נולד יוסף לרחל, אז יש בהתמודדות לא פשוטה. אם תשאל את רחל מה הסיכוי שתחתן עם עשיו, תגיד, ימות העולם לא מתחתן עם עשיו. אבל יש איזה תולעת שלוחשת בפנים שאולי הכל מה, אולי הכל חיצוני. היא יודעת שזה לא חיצוני. אבל יש איזה משהו שמחרסם, יש איזה זבוב שמנסה להיכנס לבין שני מפתחי הלב ולהגיד לה, נו רחל, תשאלי, אז למה אין לך בן? וזה הבשורה הגדולה. קודם כל, לפני שנולד יוסף, קודם כל היא אמרה, אני עם יעקב. זה לגרש את הערפילים האלה, השנים שפעמים מגיעים לנו למוח. וזאת שרה. שרה קרה עשרות שנים. ובאה אגר, ודווקא בגלל שהיא מעריכה את אגר, ודווקא בגלל שהיא מכבדת את אגר, היא יודעת לזהות טוב מאוד שמה? שאגר מזלזלת בה. נו, ואם מישהו מזלזל בי, אז מה? אז א', אל תספור אותו. וב', אולי באמת יש ביקורת? אבל זה מה ששרה עומדת פה עכשיו, וכמו הלוויה של כנסת ישראל, אומרת שמי שיפגע בביטחון העצמי שלי, ומי שיגרום לי לזה סדק קל, באמון בתפקיד שלי, בשליחות שלי, בערך שלי, אז הוא אויב של כל האנושות. שרה פתוחה לביקורת, היא כל הזמן קשובה לביקורת. אם יש משהו ענייני מדויק, שמישהו יגיד לה איפה יוכל להשתפר, בטח שהיא תקשיב לזה. אבל המבט הזה, שוב אם היא הייתה אישה חסרת משמעות, זה הפחות. כן, אגר באמת פוצעת את שרה, ודוקרת אותה, וגורמת לה לשאול את עצמה, תגידי, את כזאת היא באמת? אז למה לא נהיית? ואפשר לתת אלף תשובות. שרה היא, איך אומר הרמב״ם, זה הרבה יותר גדולה מן המילה לתאר את אברהם כנביא, זה החמצה. כך אומר הרמב״ם מונרוכים. כי אברהם האבות זה מילה אחרת, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה מנבואה משהו שר הנביאים. אנחנו משמשים בשיתוף השם. ושרה, והוא עצמה הוא צפה לשרה בנבואה. אבל שרה שואלת עצמה שאלות, כי היא יודעת שהיא לא הקדוש ברוך הוא, אישה גבוהה וניסה וענקית וצדיקה וקדושה ועליונה, אבל היא לא אלוקים. והיא שואלת עצמה, אולי יש בשגם, ומה המלחמה הגדולה של שרה? מה? המלחמה השרה של הגדולה זה על האמון של שרה בעצמה. על הידיעה, אני כן זאתי שאבנה את העולם הזה. בי בטח אלוקים. זה אמירה מלאת ענווה, זה אמירה מלאת צניעות, אמירה מלאת עוז, שיודעת מה התפקיד והשליחות שלה. ואם אגר מצליחה לגרום לה לפקפוק באמון הזה, אז היא לא רק פוגעת בי, היא פוגעת בכל המגמה של הקדוש ברוך הוא. זה אגר וזה מה? וזה הבנים שלה, זה זרע ישמעאל. זה התחכום שלו, זה היעילות שלו, זה הכישרון שלו, לבוא אלינו ולגרום לנו, לשאול את עצמנו אם אנחנו באמת מי שאנחנו. הוא מתנהג בצורה כזאת, הוא מסתכל בצורה כזאת, הוא גורם לנו להגיע לכל מיני מקומות שעלולים ליצור בנו פקפוקים. האם אנחנו באמת ראשית צליחת גאולתנו? האם אנחנו באמת אומה מוסרית? האם באמת אנחנו פועלים בשם הצדק? האם זה? זה מה שהרמב"ן אומר. זה מה שהרמב"ן אומר. אני מדבר על הבן שלה עוד מעט. הבן שלה מדבר אחר כך. קודם כל עליה, כן. היא עומדת בעוז, ואברהם משתף את הפעולה. אברהם משתף את הפעולה, משום שיש מקומות שאתה נלחם על הזהות הרוחנית שלך, ואתה שומע ביקורת, תהיה קשור ביקורת, ואנשים חושבים עליך לא דברים לא יפים, אז תהיה פתוח ביקורת, תעשה חשבון שלא חשבו עליך, אבל יש מקומות שאתה יודע מה התפקיד שלך, מה הייעוד שלך, בשיא הענווה, זה כל אחד ייתן לעצמו תשובות, מדוע זה שיא הענווה? בשיא הענווה, ובשיא הקשבה, ובשיא הרצון להתגדל, ואף על פי כן יש הבדל עצום בין ביקורת בונה, בין נקודתית, בין לפקוח את העיניים להיות שותפים, ויש איזה מין זלזול פנימי, שלא, זה לא משנה שלא שמע בזה, אבל זה מה שהיא. זה מה שהיא נותנת בשרה, איזה מין משהו ששרה צריכה להתמודד בכל הכוח, לא להשתתנות בדיוק, אוי ואבוי. זה יהיה אסון אם שרה תפיק לקחים שכנראה לא רצינית וכנראה צריכה להשתנות. אסור לך להשתנות. את אישה, וזה מה שצריכה להיות. את צריכה למצוא את אלוקים בקרבך, כי יש אלוקים בקרבך. תאמיני בזה, ואל תאמין לרוחות הכזב שנושבת אולי שלא באשמתם, אולי בכלל לא באשמתם. שרה נאבקת על הזהות שלה, ובגלל זה היא כן, היא משמעת בה בקושי. זה קשה מאוד לשרה. אם לנו קשה לקרוא את זה, אז לשרה שהיא מוסרית וצדיקה עליונה פי הנוח מאיתנו, זה קושי אדיר. הקושי הזה זה מלחמה הפנימית של שרה שנלחמת במה? בסגולת ישראל, עוד לא נולד ישראל, אבל בשליחות הזאת, בערך, בנבואה הזאת, בוודאות הזאת, אני נשלחתי, ולכן גם אם זה יאלץ אותי לעשות מעשים קשים כלפי אגר, אני אעשה את זה ואני לא אאבד את האמון בעצמי. אם אגר דוחפת אותי לפינות, ואגר מדורש ממני וטובעת ממני לשעבד אותה בקושי, אז אני אעשה את זה. ברור לי ששרה בכתה. ברור לי שהיא פגעה בליבה מאוד, אבל היא עשתה את זה. כי ככה היא בונה את הוודאות שלה. וזה בדיוק הפרשה השנייה עם מי? עם אגר וישמעאל, אחרי שעברו כבר כמה שנים, וישמעאל נולד והוא גדול, והוא משחק עם יצחק, נו באמת, כל האחים, ככה דרך הנערים, אומר אבן עזרא. נו, קצת כפה פה, קצת מעליב אותו פה, קצת יורח חץ, הוא פספס אותו בכוונה, נו. איזה צחוק עם יצחק הקטן מפחד כזה, זה ממש מצחיק. זה יכול לבוא במריבה בין שני אחים, וזה יכול להיות נורמלי מאוד. אל תנסו איזה מחיצים, אבל זה יכול להיות נורמלי מאוד שאח גדול פגוע מאח קטן, ואח קטן יש לו את הטכנולוגיות שלו, איך הוא פוגע באח גדול, זה יכול להיות, אבל לא פה, לא פה. אברהם ככה רואה את זה, אנחנו ככה רואים את זה. פה יש משהו ארסי, פה יש משהו מתונה, פה יש משהו מזוהם. ישמעאל מנסה לפגוע בביטחון העצמי של יצחק. ישמעאל, הילד הזה, יצחק, שנולד בהבטחה אלוקית, בנס אלוקי לשרה ואברהם, הוא הילד שכל העתיד מונח על כתפיו, על עני העולם בלי ירח, אומר הפייטן, נכון? הוא יותר מהירח, הילד הזה. וישמעאל יודע מצוין שהילד הזה הוא יותר מהירח. ישמעאל יודע מצוין שהילד הזה הוא דבר השם בעולם, הוא הקדטה. ולכן המשחקים הקטנים האלה, זה לא משחקים של אחים, לא נכון. זה לא המאבקים הלאומיים בין בניה של הגר, בין מה של הגר לבינינו, זה לא מאבק לגיטימי באמת, מה הם ישבו פה, ובאמת גם הם רוצים, מה יש, למה לא? הם, זה מצויד, זה נראה ככה פני השטח. אבל בסתר המדרגה יש פה ניסיון לחרסם באמון שלנו, לפורר אותנו, לחשוב שאנחנו בסדר, כן, אנחנו טובים, צדיקים, אנחנו לא מה שאנחנו חושבים שאנחנו, לא חושבים שמתיימרים להיות. חשבון נפש כל הזמן צריך לעשות. ותיקון וחזרה בתשובה, כן, או מתוך מקום שמגדל את עצמך, מתוך מקום שמאמין בעצמך, מאמין בשליחות שלך, מאמין בעם שלך, מאמין במדינה שלך, מאמין בתפקידים שלך, ולנו באמת אתם כמו כולם, גם אתם שיש לכם עם שמתקומם, גם אתם דורסים אותו, וגם אתם צבא עלים, וגם אתם למפרים זכויות אדם. זה המלחמה, המלחמה זה הכל הרמייה הזאת של להשתמש במגינים אנשיים, ולהגיד שפוצעים פוגעים באזרחים, ובאוכלוסייה שלווה, ובתי חולים. זה כל הזמן, זה לא משתנה, אבל הרמב"ן הבטיח לנו שזה יהיה. בכל מיני עינוי, זה שם, זה בדיוק מה שהגר עשה לסתרה, זה מה שעושים לנו. ודווקא בגלל שאם יש בהם ברכה ויש בהם יופי, זה הרבה יותר פוגע בנו. אז אברהם, קשה לו מאוד לעכל את זה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לבן, יש פה מדרגה שהיא הרבה יותר גבוהה, מדרגה שאתה רק תפה עליה בנבואה. זאת אברהם צריך להיות הר. אברהם קורא בשם השם אל עולם, ויוצא לקונגרסים, ופותח, ומרים, ועושה, ומלחמות. ושרה צריכה להיות מה? שרה צריכה להיות אמא. שרה צריכה להיות שרה. קודם כל היא בונה בעצמה את הוודאות בזה שהיא שייכת לקודש. כן, ככה היא בונה העולם. ואחר כך, חבר השני, את כל זה היא מגייסת לאמהות שלה. כל כך קשה לה, זה הרבה יותר קשה מלגרש את הגר. עכשיו זה לגרש את ישמעאל. ברור ששרה אהבה מאוד את ישמעאל. הוא נולד על ברכיה. בגיל 13 הוא רק הילד היחיד בבית. ברור שהיא שיחקה איתו ונתן לו מתנות ולמדה איתו ופינקה אותו. ברור. אבל כשיש פה משהו שמאיים, זה לא מאיים עליי, זה לא אני הפרטית, זה לא אני האגואיסטית, זה לא הילד שלי, זה לא כמו שתי שכונות שחברות וכל אחד חושב שהבן שלה צודק. זה הנבואה שלה, זה הקודש שלה, זה השליחות שלה, זה ייעוד שלה, זה מה שאלוקים מבקש. ושרה נלחמת על זה שהיא קשובה למה שאלוקים מבקש ממנה בתוכה. זה מה שאלוקים מבקש ממנה, זה היא אמא שלנו, היא לא אבא שלנו. ולאברהם קשה, אני חושב שמה שהרמב"ן אומר, חטא חטאה שרה, חטא חטאה שרה זה לא עבירה עשתה חטאה. חטא, כמו שאומרים הרבה פעמים, זה החטאה. יש פה משהו שהקדוש ברוך הוא מאלץ את שרה להגיע למקומות מורכבים ומסובכים מאוד, שנשלם עליהם מחירים כבדים מאוד, כן. לפעמים אנחנו צריכים לעשות מעשים לא פשוטים, ואנחנו נישא בתוצאות גם, ואנחנו נצטרך לעשות בתוצאות, כי זה האמת. ואני מבין, ככה אני מבין, שהיכולת של שרה לעמוד מול הגר וישמעאל ולהילחם עם אברהם על זה שהוא צריך לגרש את הטעמה הזאת, לזה אני קורא עקדת יצחק, אנשית. מה זה עקדת יצחק? עקדת יצחק זה ללכת עד הסוף, עד הקצה, להגיד, אני מול אלוקים לגמרי באופן יותר מוחלט. אז כשאיש מקבל את הציבולי עקדת יצחק, זה אומר לו, תילחם, תילחם, תתגבר על דברים שבך, תסכים להשתנות, תסכים ללכת לך, תסכים לעזוב את אפס הנמצא ולהיות קשוב לאלוקים. אבל אישה, הקדוש ברוך הוא אומר בדיוק הפוך, וזה ניסיון שכהוא זהו לא יותר קל מעקדת יצחק. זה ניסיון שעקדת יצחק נשית ככה, הוא לא עוקדת יצחק, היא עוקדת את ה... את איך אומרים, איך אנחנו אומרים לאלוקים? כשם שכבש את רחמיו לעשות רצונך. אז גם מי כובש את רחמיה? את רחמיה על ישמעאל, את רחמיה על הגר. את המחשבות שלה, והיא אומרת, כן, אני אתנהג פה באופן שכל מי שיראה את זה יחשוב שאני הכי אכזרית, והכי אגואיסטית, והכי חפורה בתוכי, אבל אני יודעת מאיפה זה בא באמת. ומכאן נגיע לפרשה השלישית, פרשת העקדה. כן. אבל הם לא מפלסטיק, זה מה שאני מנסה לומר. אנחנו לא מפלסטיק, אין איזה שלט שכתוב אני יודעת בוודאות. זה לא אלוקים כתב עם חותמת שרה את יודעת בוודאות. זה מילים, כל מה שאני אומר עכשיו זה מילים. זה לדעת בוודאות. יש לנו כל כך הרבה כוחות נפש. יש לנו מחשבות ורגשות ודימויים וזיכרונות ופחדים ותקוות. היא חיה, אישה חיה, היא לא פלקטית. לא כתוב לה באיזה מקום שרה, כי היא קיבלה צ'יפ שהכניס את המחשב, היה כתוב שרה, את קדושה, את שליחת אלוקים. זו שאלה שבענווה עצומה שיש לשרה, צריך לברר כל רגע מחדש, תשאול אותם מי אני. אני ראוי למה שאני, אני באמת שייך לדברים האלה, אני לא מדבר סתם מילים גדולות, יש איזה קשר. וזה טוב שאני שואל את השאלות האלה, ובניה של הגר באמת צריכים לגרום היום לשאול את השאלות האלה, יכול להיות. כי בניה של הגר באמת תובעים מאיתנו תשובות מאוד עמוקות, אנחנו מוסריים, אנחנו שואפים למוסר, אנחנו באמת, יש בנו קומת חיים גבוהה יותר באמת, אנחנו סתם מתיימרים. כל התשובות האלה, איך לטפל בערבים, לפוצץ אותם, לקסח אותם, מה האמריקאים יהיו, אנחנו מוכנים לקבל תשובות כאלה. הקדוש ברוך הוא סידר שכשחזרנו לארץ, מצאנו פה כמה, אולי הם באו ביחד איתנו, אולי הם באו, אז אתה יכול להיות ככה ברוטלי ולחפש איזה מישהו ש... ייכנס בהם. אבל השאלה אם בניה של שרה מוכנים מוכנים לפתרון הזה. ואם הם מכריחים אותנו לפגוע בהם, ואם הם תוקפים אותנו ויורים עלינו, מכריחים אותנו לפגוע בהם, אז לא אנחנו נרשה לעצמנו גם כן להתנהג ככה. אז אנחנו תובעים מאיתנו כל הזמן, כל הזמן מה? לפגוע בהם, כן, כי הקם לאורגך, השקם לאורגו, אבל הקהל הישראלי זה, הקהל הנוצרי זה, הם מגישים, נותנים לך מכה, אז תגיש את הלכי השנייה. זה לא, התורה שאומרת, הקם לאורגך, השקם לאורגו, אבל במקביל, מה היא אומרת התורה? ותברר לעצמך למה באמת מותר לך. ותוכיח לעצמך שאתה חי חיים יותר עדיניים, יותר עצילים, יותר מוסריים. זה לא נגמר ברמת השוק, גם בג'ונגל יש, נכון? קרב בין שני תנינים, הקם לאורגך, השקם לאורגו. אנחנו לא שמה, אנחנו באים לאותו מקום, מתביעה מוסרית אחרת לגמרי. אין לי הודעה שזה שלט של, של איזה מכון תקנים של באמת תקין. השאלה אם אני ברח היא שאלה שצריכה לשאות נשאלת בתוכנו כל רגע ורגע. השאלה אם חברון שייכת לנו, ובאמת אנחנו צריכים להיות ריבונים על חברון, ולא השכנים שלנו מסתובבים, היא שאלה שאנחנו צריכים לתת לה תשובה, לא רק ציטוט בספרים. אז בוא נהיה כאלה. בוא נהיה כאלה, בוא נבקש מעצמנו להיות כאלה, בוא נזכה לחיות אחרת, לקום אחרת, להתפלל אחרת, להיות בני זוג אחרת, להיות הורים אחרים, להיות ילדים אחרים. בוא, זה לא רק, זה לא יכול להישאר רק בסרטים. זה לא יכול להישאר רק מישהו אמר לי, זה לא יכול ציטטות. זה נוכחות כזאת שמכריחה אותנו להגיע למקומות אחרים, שכלפי החוץ יגרמו לנו לעשות דברים, יגרמו לנו לעשות דברים שכלפי החוץ יכולים להראות אכזריים, יכולים להראות קשים, יצטרכים לתת עין רעה אולי אפילו זה. ולענות ולגרש, אפילו זה. אבל השאלה מאיזה מקום? כששרה עושה את זה לאגר, אז היא נלחמת ובונה ומעצימה את המוחלטות הזאת גם בתוכנו. אם יש, יש לנו בעיות באמת. אנחנו לא נהיה מושלמים, אנחנו נהיה מורכבים. ואם בתוך המורכבות הזאת, בתוך הגודל הזה, אנחנו נותנים לעצמנו תשובות טובות, ואנחנו קמים בקומה זקופה, אומרים, כן, אנחנו כן מייצגים את השם בעולם. עם כל החולשות שלו, עם כל זה שהדרך עוד ארוכה, אנחנו כן, והם לא יפחידו אותנו, לא במגנים האנושיים, ולא בזה שהם בונים את המפקדות שלהם מתחת לבתי חולים. אנחנו לא נקרא את הסיפור הזה. לא בגלל שהם שקרנים, בגלל שאנחנו מבינים מי אנחנו, שאנחנו מבינים שעליך הברית יכרותו. ושברור לנו שכל מי שנלחם בעם ישראל, הוא נלחם בשם השם. שכל אומה שנלחמת בנו, תראו את המדינות שנלחמות בנו, זה האומות הכי מושחתות, הכי מנוולות, הכי מכוערות והכי רעות על פני האדמה. משטרי הרשע של צפון קוריאה וסוריה וזה אחד וטהרן, זה לא מדינה נחמדה שקמה נגדנו. זה מדינות כשברור לכולם שהם נגד המוסר ונגד הצדק ונגד אלוקים. שלחו לי סרטון קצר, בטח שלחו גם לכם, שראש הממשלה היה בברזיל. אז רואים שם קהל אדיר של עשרות אלפים. צועק ככה באקסטזה כזו, בהתלהבות, ישראל, 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 וביבי שם עושה שלום, וסרט נחמד שלחו, אני, אולי קצת ילדותי, אבל זה מה שאני, אני התרגשתי הדמעות. למה התרגשתי הדמעות? משום שהם לא צועקים את זה לביבי. הם צועקים את זה ראש ממשלת ישראל, הם צועקים את זה, הם לא צועקים את זה, הם צועקים את זה לקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, במשך 2000 שנים, היה ויכוח עצום באנושות, מי זה בני בכורי ישראל, משום שהנצרות טענה שהדיחו אותנו ויש אחרים, וההיסטוריה הוכיחה. לפעמים הייתה הקיסרות הקתולית הקדושה, הרומית הקדושה, ולפעמים גרמניה שלטה, לפעמים צרפת שלטה, לפעמים ספרד שלטה, לפעמים אנגליה שלטה. אבל היום יושב לו גוי בברזיל, והוא יודע מי זה בני בכורי ישראל. הוא יודע. הוא לא קורא את העיתונים שלנו, הוא לא יודע מה כל אחד מספר על השני לקראת הבחירות וכו'. אבל הוא מסתכל, מי זה בני בכורים? מי זה האומה היחידה שקמה לתחייה? מי זה זאת שחיה בלב המזרח התיכון ומצליחה לגייס מתוכה כל דור עוד צעירים עם מסירות נפש, עם מוטיבציה? מי זאת האומה הזאת שמגיעה לפריחה כלכלית, ביטחונית ומדעית? ובעזרת השם אנחנו יודעים על הפריחה של התורה שעוד תלך ותיגר ותתעצם. היום גוי רגיל, אם הוא לא מלא שנאה, אז הוא פוגש את ראש ממשלת ישראל, אז הוא פוגש את ראשית צמיחת גאולתנו, הוא פוגש את דבר השם, הוא פוגש ב... זה, זה, זה לא איזה משהו, זה הבשורה, זה התקווה. כל התחלופות כאלה, כל הסיפורים גבעו ואינם. במדינת ישראל, לאט לאט, אנחנו יודעים שמורכבת ומסובכת, אבל לאט לאט צומח פה אור חדש, בהחלט אור חדש הולך ומאיר על ציון ומקריאה. ושרה עימנו, בתוך כל המון, גם אנחנו חיים במורכבות, איפה אנחנו ואיפה שרה. ואנחנו צריכים לעמוד וגם לצעוק, ישראל, 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 לא באיזו אמירה תמימה ונאיבית שלא מבינה את המורכבויות ולא יודעת את הקשיים האלה. שרה, אני מבטיח לכם ששרה הייתה רחוקה מהחלומות שלה. כמה ששרה היא פי מיליארד יותר ממני, החלומות שלה היו יותר גדולים. אוי לו לאדם שכבר מימש את כל החלומות שלו. מי שחושב שכבר הגיע למיצוי, באותו רגע כבר לא מה לעשות בעולם הזה. החלומות שלו קטנים מדי. הנשמה, הנפש תמיד מבקשת יותר, תמיד. אוי לנו אם לא נבקש יותר. ושרה הייתה לאלה ולאלה ולאלה, והייתה רחוק רחוק מאיפה שהיא ביקשה להיות. מאיפה שהיא ביקשה להיות. אנחנו לא עושים תחרויות כל אחד לפי עניינה. ובא הגר, ושוב, היא לא, אולי היא לא אשמה, מה זה משנה? אנחנו לא כועסים על הגר. אבל באה הגר ומצליחה להשתול ציניות בלב של שרה, היא מצליחה, מנסה לגרום, והיא מסוכנת, היא מסוכנת להוויה כולה. היא מסוכנת. כי אם שרה תגיד, אולי אני סתם כזאת, אולי אני סתם עושה את עצמי, אז היא מפרקת את הכל. אם נאבד את האמון בסגולה שלנו, בשליחות שלנו, בתקווה שלנו, בייעוד שלנו, במבוקש האלוקים מאיתנו, אז זה מסוכן יותר מכל האויבים שיפגיעו בנו, מכל מי שינופף עלינו בחרב. זה פגיעה באמון הליבי, אז זה הקרב, אז זה הקרב. על התורה, עלינו, לזהות שלו, זה שהקודש הוא אמיתי, 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 ואנחנו שייכים לקודש ויכולים לחיות אותו. וזה מגיע, אני צריך לרוץ בגלל השעון, זה מגיע לעקדת יצחק. בעקדת יצחק, התפקיד של שרה זה לא תפקיד של אברהם, התפקיד של שרה זה להיות אימא. זה מה שהיא, אימא. אברהם צריך להיות אבא ולהיות אימא, זה עולמות אחרים לגמרי. להיות אבא זה להוביל את הבן קדימה ומול המאבקים ולגדל אותו וידרוש ממנו, נכון? הגמרא שלנו נגיע בעזרת שם סוגיות הבאות וכיבוד הבא אם נראה את ההבדל בין אבא ואימא. אבל שרה נולדה בשביל להיות אימא של יצחק. היא לא אגואיסטית, היא לא חפורה בבן שלה, בדיוק הפוך. כל היכולת של להיות קדושה ולהיות דבר השם ולהופיע ולהופיע את החטא של האחרים זה מתוך שהיא נאמנת ליצחק. ואימא היא לא תתבע להקדת, היא לא תתבע להקדת יצחק, כשהוא לא פונה אליה. זה לא כישלון, זה הדרכה האלוקית. היא שרה צריכה להיות אימא, ואימא שומעת את זה ופורחת נשמתה. אנחנו לא מעבירים את ביקורת שרה, אנחנו לומדים משרה, מקשיבים לשרה, היא אישה, אתם זוכרים? התרבות היא אצלה לרועץ, אפילו לימוד התורה. הצורך שלה להשתנות הוא משהו מאוד מאוד שולי וחיצוני, היא בדיוק הפוך. היא צריכה לקבל את עצמה, לקבל את עצמה זה למצוא את אלוקים בעצמה. זה להאמין בזה שהיא עשויה כרצונו. זה לא יותר קל, אני מנסה דרך העקדה להגיד. דרך העקדה להגיד, אם לא פנה אליו, ואברהם לא צריך להגיד לה, והיא לא אמורה לעמוד בזה, גדלותה שהיא לא עומד בזה. וגדלותה והנקיותה שהיא שומעת שאין יצחק, אז אין חיים, נגמר העולם. אין, אי אפשר להחזיק מעמד, ולא צריך להחזיק מעמד, כי זה אימא. זה אימא שאף אחד לא יסביר לה איפה היא לא בסדר, ואף אחד לא יציע לה ללמוד איזה ספר מוסר או איזה ספר מרומם. היא חיה את הרוממות, היא ממשיכה להיות אברהם תפל לשרה בנבואה. גם בפרשת העקדה. כל השם תאמר לך שרה שמה בקולה. מבחינת שרה זה נגמר, כשאין עולם, כשרק, איך רשו אומר, כשרק חשבו, לא שחטו אותו, כשהיא רק חושבת שמישהו נבחר על יצחק, על פרחה נשמתה. ואנחנו לומדים מהנשמות הגדולות, לומדים מה זה אישה ישראלית, אמיתית, אישה גם גויה יכולה את כזאת. מה אתם רוצים להיות הם? איך לשרה היה ברור שזה האימהות שלה ליצחק? זה יותר מכל הניסיון שהוא בעולם. הניסיון שלה לקבל את עצמה והחזות של המשפחה שלה. יש פה אישה גדולה שנפטרה בחודש האחרון, אימא של בניה, מותר להזכיר אותה, שאני בתוך הדברים דמותה עולה לעיניי. היא אימא, ובזה שהיא אימא, ובזה שמשקיעה את הילדים בילדים שלה, ובזה שמשקיעה בבית שלה, ובזה שמכינה סנדוויצ'ים, רק גבר יכול לחשוב שהיא מבזבז את הזמן. רק גבר יכול לא להבין מה זה חיבוק של אימא. הוא לא יכול להבין, כי גם לא יש אימא ברוך השם. אשרי מי שזכה. אבל שרה אומרת, כל העולם, כשפרחה נשמתה מתברר מה היא חשה ברגע רגע, והיום יום, כשהיא לחוצה, כשאומרת לך לבוא סוודר, כשמציקה לך לנסוע בטרמפים ולא טרמפים, זה לא מי שנובניקית פחדנית, זה נשמה של אימא, שהיא יודעת מה אתה, היא יודעת מי אתה פי מיליארד יותר ממה שאתה יודע, היא יודעת שאתה זה האבוקה האלוקית, שהאירה דרכה אל העולם, והיא צריכה להמשיך ולהעיר קדימה. אז היא מלמד אותנו דרך הפרשיות האלה, הרב כתב את הדברים, אני לא מסתמש דברים כדי להסביר את הרב, זה בדיוק הפוך. הרב מתבונן בדמותם של נשים בישראל, של אמהות בישראל, של רעיות בישראל, ויודעות שהקמה של בית אחד, כשאישה משקיעה את עצמה בית אחד, היא משנה את כל היקום, זה לא רק סיפור עתיק הזכרה, זה סיפור על כל אחד מאיתנו שנזכה בעזרת השם שבת שלום.